עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב טוב לאריה מליניאק. אתה לא יודע,
המיקרופון,
אתם לוחצים.
לא צריך, אני אצעק, ישמעו.
ברור, ברור.
שלום לך ליאת רון.
געגועים עזים.
שמעתי, כייבת בחופשה.
מה זה כייבתי? אתה יודע, אין לך טיק טוק, נכון?
מה זה?
טיק טוק, דבר כזה שנכנסים אליו ברשתות החברתיות.
לקחו טיק וטוק וחיבור.
טוב, שהלחימו נהיה טיק טוק. בקיצור, יש לי שם אתר שלי, טיק טוק שלי, שבו אני עושה השוואות לכל מותג יש תחליף. ולכל מותג יש תחליף, גם לאלת מסתבר שיש תחליף לא רע אגב.
לא.
כן, לא רק לא רע, תחליף מאוד תחרותי. תחרותי, יקירי.
כן.
והתחליף הזה הוא אקבה, שנמצאת במרחק של 100 צעדים. אתה יודע, אתה נכנס לאילות, אילות זה המעבר גבול, חצי שעה בערך מאילת, אתה חוצה אותו, הולך עוד כמה צעדים, אתה בירדן.
אם אתה גולש בים סוף ואתה מפספס קצת, אתה באקבה.
אתה מגיע, בסדר. אבל, תקשיב, אנחנו נסענו שני מבוגרים וילד למלון 5 כוכבים, מובנפיק, באקבה, סוויטה, שני חדרי שינה, סלון, מטבח, מכונת כביסה,
משהו. שחיתות.
משהו, משהו, 3 לילות, 3 אנשים, כמה? תן, כמה שילמתי?
אם באילת זה אמור לעלות 11,000 שקל, יפה. אני לא טועה בהרבה.
לא טועה בכלל.
אז פחות מ-5,000.
יפה, 3,450 שקלים, לא כולל ארוחות בוקר.
לא יאמן.
צלחת חומוס, כמה עולה? באקבה.
עם קוליפורמים?
עם קוליפורמים, כן, חזרנו קצת עם בטן,
לא
אבל
נורא.
לא נורא, לא נורא, זה שווה.
נכון.
7 שקלים. מפה
אומר?
תמשיך לבד ותסביר לעצמך למה אתה צריך לנסוע לאילת, ולפשוט את הרגל, לחזור, אתה יודע, עם משכנתה.
תשמעי, אני הפוך על הפוך. בחופשות אני בעיר, אחרי החופש אני נוסע.
שמעתי אתה נוסע, טס.
נוסע ל10 ימים למרוקו, יש עוד, תסבלי אותי, לפחות
לא,
תוכנית או שתיים.
לא, כבר מתגעגעת.
תקשיבי, נו. איזה כיף בעיר, הכל פנוי, ריק, אין תורים, אין פקקים. הלכתי להופעה של אריאל זילבר, צמרמורת. בחיריה, את
איפה?
יודעת ש... חיריה.
כן,
פארק אריאל שרון.
כן.
הקימו שם אמפיתיאטרון. חיברו מחדש את להקת ברוש עם אריה זילבר. אז מי, החזירו
ברוש?
אותי.
וואי,
לא,
וואי,
הביאו וואי, מארצות וואי. הברית, זה משהו חד פעמי.
נו,
בקיצור,
נו.
מומלץ.
כן.
כל בוקר להתחיל עם שמש. תשמעי.
מה?
שמעת שראש ממשלת בריטניה התפטרה?
וואה, תקשיב, הקדנציה הארוכה בתבל.
זה בדיחה.
45 יום.
לא זה הבדיחה.
מה הבדיחה?
הבדיחה, למה היא התפטרה?
נו.
מכיוון שהיא לא תוכל לקיים את ההבטחות שלה. בישראל אין לראש...
אבל סליחה, איך היא יכולה לקיים הבטחות ב-45 ימים?
לא, בישראל אין בכלל בעיה כזאת. כי ראש ממשלה לעולם לא מקיים, לא חושב לקיים את ההבטחות.
אחד לא חושב לקיים, ודבר שני לא מבקש סליחה בדרך כלל. רק אם זה שווה לו, אם זה בקומבינה שלו, נכון?
שמעת על הפיתורים שצפויים בוויקס?
כן.
קרן סטארבורד נכנסה, קנתה המניות של וויקס.
No.
היא אומרת, לא מרוויחים מספיק. אז מה עושים בשביל להרוויח יותר?
מפטרים.
מפטרים כמה מאות עובדים. אני אומר לך, זה, אנשים חושבים שהעבדות הסתיימה ב-1976
לא, בארצות הברית. לא, אנשים חושבים שהעבדות היא בוולט. לא, היא לא בוולט. תגיד, מה יש בתוכנית? דבר.
אל תשאלי.
לא שואלת, אבל בכל זאת, אם אתה לוחץ.
אם, במקרה הכינותי. על רקע עליות המחירים בשוק המזון ובתחום התואלטיקה והמחלוקות בין רשתות המזון והספקים, נפתחה חזית חדשה בין חברת אוסם לבין המקולות ברחבי הארץ. המקולות מתלוננות על עיכובים באספקת סחורה. האם יש לשפר את התחרות בשוק המזון?
נו, איזה שאלה, כן, ממש,
ברור.
כן.
בתום מסע ומתן רצוף בין יומיים, נחתם סוף סוף ההסכם הקיבוצי להעלאת שכרם של המורים. שעה טובה. האם עובדי ההוראה מרוצים מהסיכומים החדשים? והידיעה המרכזית לערב.
נו.
עוד חודש, שריקת הפתיחה למשחקי המונדיאל בקטר. אלפי אוהדים ישראלים צפויים לנהור ולצפות במשחקים.
אתה נוסע?
לא.
למה?
אני לא מצטופ... אני לעולם לא הולך למקומות שמצטופים בהם אנשים. לא אולימפיאדה, לא מונדיאל, לא בטיח,
לא
גם לא לכינוס הפועל.
אז מה יהיה?
מה צפוי להם, לחבר'ה שנוסעים?
נו.
איך אפשר בכלל להיערך, לרכוש כרטיסים ובתי מלון? את תגלי בתוכנית.
כן, אז אנחנו איפה הכסף? עם העורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, הובל השידור בני שאולסקי, ובדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, נויה חסון, מאור רטה, ואנחנו פותחים בכותרות. הותר היום לפרסום כי הוגש כתב אישום חמור נגד שלושה תושבי הצפון בגין עבירות ביטחון חמורות הנוגעות למסירת מידע רגיש ולהצבת סיכון סייבר בחברת סלקום. שר התקשורת יועז הנדל אומר כי יש להפיק לקחים מהפרשה.
מדובר בפרשה ביטחונית חמורה. חברות התקשורת הן יד אסטרטגי רגיש, כך בסייבר וכך ביומין. גורמי המקצוע במשרד התקשורת יחד עם גורמי הביטחון יקיימו תחקיר מקיף על האירוע החמור והיקף החובות שאנחנו מטילים על החברות. אנחנו נבחן אם ניתן לשפר את מנגנוני הסינון וההגנה. מרגע שזוהה האיום על ידי כוחות הביטחון, פעלה חברת סלקום כמצופה ממנה מקצועיות ובמחויבות לביטחון מדינת ישראל והלקוחות שלה. ככלל, תשתיות התקשורת הן יעד ביטחוני רגיש, חברות התקשורת בישראל הן יעד אטרקטיבי למתקפות סייבר, ולכן בשנה האחרונה הרחבנו מאוד את הרגולציה בעניין כדי להגן על המידע ועל תשתיות חיוניות למדינת ישראל.
ארגון הרופאים המתמחים מרשם עתר היום לבגץ נגד משרד האוצר בדרישה ליישם את ההתחייבות שלו לקצר את מתווה התורנויות ולהעביר את התקציב הנדרש בסך הכל 66 מיליון שקלים ליישומו. פורום מעונות היום עתר היום לבגץ גם הוא נגד שר האוצר ליברמן הפעם ושר החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון בדרישה לחייב אותם לקבל את מסקנות ועדת סל המחירים ולייקר את תעריפי מעונות היום. ליאור אמינקה, יושב ראש תנועת אמונה, אומרת כי העלאת התעריפים נדרשת.
ענף מעונות היום לגיל הרך נמצא בקריסה, ולמרות ההחלטה המקצועית של ועדת המחירים להעלות את התעריפים, משרד האוצר ומשרד החינוך מסרבים לקבל החלטה ומדרדרים את מצב המעונות ופוגעים על ידי כך בילדים, בהורים ובמטפלות המסורות. כל יום עיכוב מוביל לסגירת כיתות מעונות ולקריסת הענף. כפי שאנחנו רואים, לממשלה יש סמכות גם בתקופה הזאת לחתום הסכמים במיליארדי שקלים, אם זה מסגרת מדיניות החוץ עם לבנון, ואם זה בענייני פנים עם ארגוני מורים, עם מפעילי צהרונים, התכבדו לקבל החלטה ולמנוע פגיעה בילדי הגיל הרך.
ברבעון השלישי נרשם שיא בהיקף תשלומי המשכורות במשק. על פי נתוני מסע, היקף תשלומי השכר הסתכן ב-84 מיליארד 764 מיליון שקלים. עלייה של יותר מ-8% לעומת אשתקד. איתן מזרוצקי, סמנכ"ל מערכות המידע של החברה, מסביר.
הזינוק הזה מגיע על רקע גידול של יותר מ-3.5% בכמות המועסקים במשק לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה, וגם על רקע של עלייה בשכר המשולם במשק. מכיוון שאנו רואים שהשכר החציוני במשק נמצא אף הוא במגמה של צמיחה, ניתן לומר כי במהלך הרבעון השלישי של שנת 2022 נרשמה עלייה בשכרם של הישראלים המועסקים במשרות חלקיות ובמשרות לפי שעות.
עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. ערב טוב לנועם אמיר, הכתב הצבאי של מקור ראשון.
שלום וערב טוב.
שלושה תושבי הצפון חשודים שמסרו מידע רגיש לחמאס בטורקיה ותכננו לפגוע בפעילות של סלקום בזמן מבצע צבאי.
נכון, זה כתב אישום שמייצר דאגה מאוד מאוד גדולה גם במערכת הביטחון, וצריך לומר גם בכמה חברות אזרחיות, כי לא מדובר פה בעובדים זוטרים. אחד העובדים עבד בחברה בתפקיד בכיר מאוד במשך שנים רבות, השני היה יועץ חיצוני, ושניהם היו חשופים למידע מאוד רגיש וחשוב של חברת סלקום, כמו למשל יכולות חדירה תקשורתיות בתחום הסייבר, וגם מיקומים של מערכות מאוד 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 אסטרטגיות, כאלו שאם הן נפגעות בזמן מלחמה, היה יכול לגרום לשיתוק מוחלט. פה צריך להכניס כוכבית קטנה, סלקום מספקים לצהל הרבה מאוד שירות, גם בתקשורת, וגם בטלפוניה, לא בהיבט המבצעי, לכך יש לצהל מערכת נפרדת משל עצמו שהוא יודע להגן עליו, אבל בהיבט האזרחי זה בהחלט יכול היה לגרום לשיתוף מוחלט של מערכים רבים בתוך הצבא, והיה אפשר לרשום על כך הישג לא קטן בזמן אמת.
תגיד, מה ה-worst case scenario?
ה-worst case scenario הוא שחמאס לא משתמש בכלל ביכולות האלה, אלא מעביר אותם לצורך העניין ללבנון. אני לא בטוח שחמאס ויכולת השיגורים שלו יודע היום לפגוע באיזשהו שנאי מרכזי של חברת סלקום, כי בסוף צריך לזכור, יכולת הטילים שלו היא לא גבוהה, וצהל יודע להתמודד איתה טוב מאוד, אבל בהיבט של מלחמה בצפון, כשהדבר המידע הזה עובר לצורך העניין לנסראללה, ולנסראללה יש יכולות לפגוע במתקנים אסטרטגיים, באירוע הספציפי הזה אתה מדבר על פגיעה קשה מאוד בחברה אזרחית גדולה, שלא נותנת שירות רק לצהל, אלא גם נותנת שירות לחלק גדול מאוד מהאוכלוסייה בישראל. במלחמה, כשאין לך תקשורת, שאין לך אינטרנט בבתים, שאין לך יכולת לדבר בטלפונים, שמערכים שלמים של חברות גדולות שבנויות על סלקום, על תשתיות הללו, נפגעות, אתה נמצא באירוע שהוא משמעותי, והוא בעיקר פיגוע תודעתי, אבל גם כזה שמשבש לך את יכולות העבודה.
אתה יודע מה מדאיג אותי? שאנחנו, אסור לעשות הכללות ואני לא יכול לדבר בשם אף אחד, אבל איזה מין תחושה שיש לנו עליונות טכנולוגית כזאת על החמאס ועל חיזבאללה, ואנחנו יודעים עליהם הכל, והם לעולם לא ייכנסו לפה.
לא, לא, אבל זה משהו אחר. יש כאן, תכף אנחנו נרחיב ונדבר בינינו על הדבר הזה, אבל נועם, אתה יודע, אתה גם מבין, איך נאמר, סייבר, ובהגנה, בטח עם צהל, משתמש במערכות האלה, הרי צריכה להיות איזושהי בקרה על הבטחת המידע בכלל בתוך החברה. איך לא עלו על זה? אנחנו מדברים על אדם שנמצא שם כבר מ-2004.
נכון. תראי, אני מניח שאם יצליחו בסופו של דבר למנוע, לעצור אותם, אבל לא למנוע את כל הנזק שנגרם, אז אין ספק שיש כאן שאלות טובות שצריך לשאול אותן בתוך הארגונים. אני יכול לומר לך שאנחנו שאלנו את צהל הרבה פעמים, איפה אתם בכל מה שקשור למרחב האזרחי? זה נכון שיש לכם יכולות הגנתיות טובות מאוד להבטח את מה שקשור למערכת הביטחון, אבל מה קורה עם חברות אזרחיות שבזמן מלחמה נתקפות? בסופו של דבר אתה תצטרך לפנות משאבים, אתה זה צהל, צריך לפנות משאבים שלך לצורך סיוע למרחב האזרחי, כי אם המרחב האזרחי שלך משותק, אתה לא יכול להילחם לא בלבנון ולא בעזה. התשובות הן מאוד פשוטות, האחריות בהיבט הזה היא של מערך הסייבר הלאומי, היא לא של צהל. זו תשובה קצת לא נעימה לשמוע אותה באוזן, היא נראית ומשמע כמו תשובה מתחמקת, והאמת היא שהיא באמת כזו. יש בעיה מאוד גדולה, אנחנו מעצמה, כמו שאריה אמר, הוא צודק, אנחנו יודעים לייצר הגנות והתקפות בצורה מפוארת לעולם.
רק לא מגנים על עצמנו.
הבעיה היא, נכון, כי הבעיה היא שהחברות הישראליות לא מוכנות לשלם את הכסף כדי לייצר את ההגנות האלה בשבילן. להעסיק היום מערך סייבר בתוך חברה זה עלות
לא, רק
של
שנייה,
מיליון.
שנייה, נועם, כאן אני חייבת לעצור אותך, מכיוון שאני עוסקת בזה בכל שבוע, בחברות הסייבר הישראליות, כן, שנותנות את ההגנה.
שנותנות בעיקר שירות לחול.
הן נותנות שירות לחול, אבל אתה יודע מה? אתה עכשיו אומר, וככה נדלק לי משהו, אתם יודעים שמבקר המדינה כתב דוח מאוד מאוד חמור על האופן שבו חברות ישראליות מאבטחות את עצמם ולא בכדי. ולא בכדי.
נכון, יש כאן בעיה של אמירת לי זה לא יקרה, וחברות ישראליות מותקפות על בסיס יומיומי, הנזקים הם כאלה שאפשר לתקן אותם בשקט, אבל במקרים מסוימים הם גורמים נזקים מאוד מאוד גדולים. אפשר היה לראות את זה למשל באותה תקיפה על שירבית, באותה תקיפה על בית חולים בחדרה. נכון, עכשיו אנחנו מדברים על חברה שהיא מתקן אסטרטגי עבור מדינת ישראל. זה לא רק חברה שנותנת טלפונים ואינטרנט לבתים, אלא היא נותנת תקשורת שהיום זה החלק המרכזי בשביל.
ואני עוד יחדד את מה שאתה אומר לפני סיום, נועם אמיר הכתב הצבאי של מקור ראשון, כדי לקבל את הרישיון להפעלה של סלקום פרטנר, צריך לעבור חקירת שבק,
נכון.
ולעבור אישור צבאי. נועם אמיר הכתב הצבאי של מקור ראשון, תודה רבה.
תודה.
תודה, תודה.
תשמעי, בואי נרחיב קצת.
ברור.
כי יש הרבה היבטים לסיפור הזה. אני למשל תוהה, אם יש לי דרך אגב, אני מכיר מהנדס תוכנה ערבי, מוכן לעבוד בחינם. אם מישהו רוצה להעסיק אותו, אני, אם בחודש הקרוב מישהו יעסיק או יקבל לעבודה מהנדס תוכנה ערבי, תתקשרי אליי.
אני הולכת איתך עוד צעד אחד רחוק מדי. יש את המערכון המפורסם של ארץ נהדרת, שבה רואים את האישה בתור, עומדת מול סלמה, רוקחת, ואומרת לה, אני הולכת אליו, לרוקח היהודי ולא לרוקח הערבי. עכשיו, זאת יריעה ברגל, ברצון של הערבים להשתלב פה מבחינה תעסוקתית, ומגיע להם, כי יש באמת רק עשבים שוטים שעושים להם את הנזק, אבל היום כל חברה, כן, תשאל את עצמה 20 פעם אם היא תיתן לעובד ערבי ברמה גבוהה להיות שם. אגב, צריך גם לעשות את הפיקוח גם על עובדים יהודים, לא לעולם חוסן. צריך להיות פיקוח.
הסיפור הזה, אני לא יודע בדיוק מתי הוא קרה, אבל לא קרה אתמול. ואני מתפלא ששום מפלגה עוד לא קפצה ואמרה, מה לגבי העיתוי לפני הבחירות? יכלו להגיש את הכתב אישום אחרי הבחירות, וכבר שמעתי את איתמר בן גביר תופס טרמפ, אני מוריד את הכובע בפניו, האיש גאון תקשורת.
כן, לגמרי. אנחנו נעבור לנושא הבא, נכון? נעשה מעברון צ'יק, מה אתה אומר? אפשר, יאללה, בואו נעשה מעברון שכדי לעבור ממקום למקום, אם לא, אנחנו גם יכולים בלי. אתם רוצים שאני אשר לכם את המעברון? לא, הנה, יבא. כי אנחנו ככה עושים ממש מעבר חד, אנחנו רוצים לדבר על עליות המחירים. אני קוראת לזה מתקפת טרור, מה שקורה עם כל הספקים, ואני עושה השוואה של אחד לאחד בין המתקפה הזאת של עליות המחירים למתקפת טרור על הציבור. כיוון שיש פה התארגנות, יש פה אלימות, בריונות ורצון לפגע, כך מגדירים טרור על פי ההגדרה המילונית, ויסלחו לי כל אלה שזה עושה להם צמרמורת בגוף, אבל זה ממש זה. עכשיו, כוח ההרתעה הצרכני שלנו נשחק, אוקיי? אין לנו, אחרי המחאה של אוסם ושל טונה, סטארקיס, כי היום דיפלומט מצפצפת אלינו, זה כמו סטורי, אתה יודע, זה מתפוגג.
חבל על הדיבורים, אפשר להרחיב את זה ליוקר הדיור והכל. אתם, יש לכם טענות ליוקר, תפסיקו לקנות. ובואי נדבר עם בעל מקולת, כי אני קורא היום בעיתון, no. בעל מיני מרקט, שאוסם לא מספקת למקולות שהן רבע מהשוק, בשביל שאנשים ילכו ויקנו ביוקר.
מייבשים אותם.
ברשתות.
אנחנו רוצים לומר ערב טוב לשוקי, בעל מיני מרקט רמת חן ברמת גן, שלום שלום.
ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב.
כמה זמן לא ראית פסטה?
מעלה מכמעט חודש, חודש וחצי, חודשיים, ככה אין לי על המדפים ספרות של אוסם בעיקרון.
תגיד חלק,
פסטה יש, אבל לא של אוסם.
רגע, שאלה אחרת.
לא של אוסם, כן.
יש לי שאלה שלא קשורה לאוסם, חלב יש לך?
גם חלב,
בבקשה.
אבל יש הבדל.
מה ההבדל?
אני אגיד לך, מכיוון שקרוב משפחה שלי יש לו רפת שזה 2,000 ראש בבאר טוביה, אז הוא אמר לי שהפרות... אי אפשר להפסיק לייצר חלב, הם המשיכו, רק ששפכו מיליון ליטר לשבדן, כי המפעלים לא יכולים לעבוד בחג. אז בואי נתמקד באוסם.
זה קצת שונה.
זה שונה. תשמע, שוקי.
כן.
קודם כל, תסביר לי, איך אתה לא פוחד להתראיין בשמך? הרי אוסם יחרימו אותך.
יחרימו אותי, הם כבר מחרימים אותי, מה זה
עושה? אז בוא תגיד לי, מתי היה אצלך בפעם האחרונה הסוכן של אוסם?
הייתי אומר ממעלה של 3-4 חודשים לא ראיתי את הסוכן שאני אמור לראות אותו שבוע אחרי שבוע. טלפונים רצים באופן קבוע.
מה אומרים לך? אני לא מרגיש טוב, אני צריך לנוח, איך זה הולך? מה עונים לך?
הרבה סיבות, הרבה הבטחות. אתה יודע, אתה מאחרי טלפון, אז אתה כל הזמן מצפה שהזמנה תגיע בזמן, כי אתה צריך אותה למדף הזה, למחירה, אז אתה פחות צורק, פחות...
אז בוא תסביר לנו למה זה קורה, מה ההיגיון מאחורי הייבוש הזה, למה הם עושים לכם את זה?
נשים את הנקודה, אני כרגע לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל כן אני יכול להגיד לך שקל יותר לפגוע בקטנים וכל הסחורות מגיעות לגדולות, אז אם תלכי לרשתות הגדולות, אז אני מבטיח לך שלא תימני מלקחת כל סחורה שלא עושים על המדף. ואצלנו זה הולך ומחמיר.
כי מה, אבל מה זאת אומרת? תן להם מספיק, אני רוצה להבין.
תן לי להבין, שוקי. שמענו לפחות בתקשורת, שאוסם העבירה מחירון חדש לרשתות. חלק מהם, או כולן, בינתיים מתנגדות. אם אוסם מעבירים לך מחירון, אתה יכול להתנגד?
אני לא יכול להתנגד, אין לי את הכוח הזה.
זאת אומרת, הם קובעים.
ואני יכול להגיד לך נתון שהוא די מדויק, כל בעלי המינימרקטים בכל הארץ, יש להם די, אנחנו שולטים די חזק בשטח עיריות וכו'.
נו.
אבל הכוח שלנו, הקנייה, הוא קטן יחסית לעומת קנייה אחת.
רגע, נדמה לי ניסו להגד אותכם.
בדיוק, זה מה שאני אומרת, היה איגודה.
ניסו להגד אותנו, אבל אנחנו, נראה לי שאנחנו הבעיה שלא הצלחנו להתאגד ביחד, כי...
אולי זה הזמן.
אולי באמת זה הזמן, כן. אנחנו בינתיים נפגעים יום ביומו, אנחנו אין לנו סחורות.
אני שמעתי דבר אחר, אתה יודע, ובוא תגיד לי אם הסיפור ששמעתי נכון. מסתבר שהמחיר שהספקים מוכרים לכם את הסחורה הוא יקר, יחסית למחיר של מקבלות רשתות השיווק הגדולות.
חד
וחד. ורגע, והבנתי שיש בעלי מיני מרקטים שהחליטו להפסיק לקנות באופן ישיר מהספקים, והם משתמשים, שימו לב מאזינים, במרלוג הסיתונאי של שופרסל. היא פתחה מרלוג סיתונאי, שופרסל,
שמוכר לחנויות,
שמוכר למקולות.
נו, ועכשיו את לא מבינה למה לא מספקים למקולות?
עכשיו הבנתי.
לך לשופרסל.
כל הסחורה שם, כל הסחורות שם.
וואלה, עכשיו תגיד לי, זאת אומרת שהטענה שהעיכובים הם בגלל החגים, חרת ברת, כי אתה כבר 4-5 חודשים, עוד הרבה לפני החגים לא קיבלת.
אבל עזוב, אני כבר מעל 20 שנה בתחום, לא קרה דבר כזה אף פעם.
אז מה, מה? כאילו, אתה יודע, יש איזושהי תחושה, ודיברנו על זה עכשיו, ואולי תכף נרחיב על זה, שפשוט הספקים, סליחה, מצפצפים, בא לי להגיד מילים יותר גסות, מצפצפים, לא מעניין אותם שום דבר, מה שמעניין אותם זה שורת הרווח שלהם, והרווחים שלהם, ברוך השם, אנחנו לא צריכים לרחם עליהם, והם פשוט לא נבלים משום דבר, שום דבר לא מעניין אותם.
אין פחד, אין להם פחד.
אתה יודע מה תהיה הפחד?
השאלה שלי, הרי אמרו לנו שהמחירים עלו בגלל חומרי הגלם, והשינוע והכל. עכשיו הכל ירד, מישהו הוריד שקל?
שום דבר, אנחנו עדיין נשארים באותו מצב.
אז אני חייבת להגיד לשניכם דבר כזה, שוקי וארי. היחידה, חוץ מאיתנו, כן? שאנחנו פשוט אמורים, אם אין, לא קונים. אם יש חברות שרוצות להעלות את המחיר, לא לקנות.
אני בעד, אני בעד.
אבל רגע. אז זה קודם כל בידיים שלנו, לא לסמוך על רשתות השיווק, למרות ששופרסל בינתיים היא היחידה עוד שעושה קולות של כאילו לעזור, אבל הנה מהדלת אחורית היא מקבלת את הסחורה. אבל, היחידה שיכולה לעשות כאן מעשה, כשכל הפוליטיקאים רודפים אחרי ריפוד אור הצבי במשכן בכנסת, זו עורך דין מיכל כהן מהרשות לתחרות. היא צריכה רק להגיד מילה, רק להגיד מילה, על איך נאמר, ההתגייסות הכוללת של כל הספקים ביחד, לייקר את המחירים בעשרות אחוזים, בתקופה מסוימת אחת, ברווח שבין אחרי החגים, לממשלה הבאה שתקום.
בואי נהיה פרקטיים. בואי נהיה רגע פרקטיים, כי חוץ מליילל, אולי אפשר גם להביא תועלת.
לא
מייללת.
הנה זה תועלת, תועלת שתקום ותגיד, מיכל כהן, תיזהרו, אנחנו עליכם.
אז בואי נהיה פרקטיים. תגיד לי, שוקי, כן. מה התחליפים שיש לבמבה, ביסלי, פסטה, whatever?
אין תחליפים. אין תחליפים.
אף אחד לא מייצר
קטנים,
פסטה?
אין קטנים, טעמן.
אני לא חושב שיקנו אותם, אתה יודעת, עם כל הכבוד לאוסם, יש להם מוצרים די טובים, והכוח אצלהם, ומנצלים את זה.
אז מה אתה ממליץ לעשות? אתה היום נמצא במצב שלך, אנחנו משמיעים את קולך, מה המסר שאתה רוצה להעביר לצרכנים?
וואו, באמת, זה משהו שקשה, אתה יודעת, לבוא ולהגיד את זה עכשיו, ככה בשידור.
תגיד מהלב, אתה פה איתנו, אתה יודע, אתה באיך נאמר, בסביבה תומכת.
אני חושב חברות בסדר גודל שלא צריכים לבוא לטובת הכימונאים שלהם ולטובת התחנים של מדינת ישראל, ולבוא לקראתם, כי באמת כולם רוצים את המוצרים שלהם, והם טובים כל כך. אבל נראה לי שהכל הפוך, אנחנו כל הזמן נלחמים בהם, במקום שהם יבואו לקראתנו.
שוקי, אני רק אקריא לך ולמאזינים, גם לאריה, את התגובה של אוסם. מאוסם נסטלה נמסר, לאור ימי העבודה המועטים בתקופת החגים והעיצומים שאירעו עקב ראש השנה, חלו עיכובים בהספקה ללקוחות ובכלל זה לשוק הפרטי. אנו צופים כי כבר בסוף השבוע הבא פערי הספקות ייסגרו, בהתייחס למוקד השירות, בשלוש, טוב, את מוקד השירות לא ניכנס. אתה יודע מה, בוא נבדוק איתך בשבוע הבא, שוקי.
תעלי אותי שבוע הבא.
בדיוק, תרשום לעצמך, אריה.
עכשיו ככה, חלק מהעסק הוא חצי אמת, למה? כי באמת, בגלל החגים היו עיכובים, אבל זאת לא הסיבה שמקולות לא מקבלות את הסחורה.
שוקי, אנחנו איתך, ואיתכם במאבקכם הצודק, ונהיה בקשר.
תודה.
תודה רבה,
תודה רבה
בעל מיני מרקט רמת חן ברמת גן, תקנו אצלו חברים. כן, אנחנו חזרנו ואנחנו, אתה יודע, נחתם הסכם עם המורים סוף סוף אחרי שהסכמות.
מה זה נחתם? אז מה היה קודם?
הסכמות, קודם היו הסכמות, כן. והיו לא ידעו מאיפה המקור התקציבי, גם עכשיו אני לא ממש מבינה מאיפה המקור התקציבי.
לא הבנתי, זה... יושבים מסע ומתם ולא יודעים מאיפה יביאו יודעים. כסף.
כן, הם רצו לעשות קיצוץ רוחבי, אין קיצוץ רוחבי, אני לא הבנתי מאיפה המקור התקציבי, אבל זה אפשר לבדוק בפעם אחרת, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב לסמדר מורס, מנהל בית הספר נופים בתל אביב.
ערב טוב, ליאת ואריה.
כן, נחתם ההסכם, המורים, חלקם, שלא לומר חלקם הגדול, לא ממש מבסוט מההסכם הזה, למה?
לגמרי לא. קודם כל, אנחנו עדים להסכם השתקה לפני בחירות, הסכם השתקה לארבע שנים של אנשי ונשות החינוך והטיפול במערכת החינוך, הסכם פוליטי לגמרי שנועד ליצור שקט תעשייתי לפני בחירות. עכשיו קודם כל ההעלאה היא ממש לא משמעותית, אני גם אגיד שמורים חדשים שהסתכרו 9,000 שקלים בברוטו, הם לא עובדים במשרות מלאות, הם עובדים רק חלקיות משרה, ולכן גם הם יצטרכו לחפש השלמת הכנסה. עכשיו ההסכם הזה הוא הסכם שלא מטפל בבעיות שבגללם יש נטישה במערכת החינוך בין היתר, והן בעיות מאוד מאוד גדולות כבר לאורך שנים. כמו למשל, דרכי עוד הוראה מיושנות, כיתות עמוסות לעייפה, היעדר סמכויות של מנהלים ומורים, אין חירות פדגוגית, יש בירוקרטיה אינסופית, אין פינות עבודה לשבת בהם לעבוד, וגם אין זמן עבודה שמוקצה במהלך יום הלימודים.
אבל סמדר, סליחה שאני מתפרצת לדברייך, זה לא היה, אלה לא היו הנושאים שנדונו במסע ומתן, הרי מה שנדון במסע ומתן באופן עקרוני, כך לפחות הסתדרות המורים העמידה את זה, זה שיפור השכר של המורים החדשים והוותיקים. אני לא זוכרת שבהסכם היה, היה פירוט של הדברים שהזכרת.
אז זה בדיוק העניין, שקודם כל השכר שהתווסף הוא ממש לא משמעותי, זה בעניין השכר, אבל הדבר השני הוא שלא מטפלים בכל אותן סוגיות, ואף אחד לא מטפל ולא מדבר על כל אותן סוגיות שבגללן במידה לא מבוטלת, המורים החדשים לא יישארו, וגם אם השכר שלהם כרגע הוא גבוה יותר. אני רוצה גם להזכיר ליאת ואריה את הנקודה שאנחנו כבר... 3 שנים ללא הסכם שכר, ויש פה גם הפסד מצטבר של אנשי ונשות החינוך והטיפול, של עשרות אלפי שקלים שהם לא קיבלו בעבורו שיפוי, והם לא קיבלו בעבורו, לא הייתה התייחסות בהסכם.
רגע, תשמעי, אי אפשר לאחוז במקל בין שתי קצותיו. אם את אומרת ששלוש שנים לא היה הסכם, אז שסוף סוף חתמו הסכם, אז ההסכם לא, לא מושלם. עד כמה שאני מכיר, וזה לא מייחודי דווקא למורים, אם אתה מציע להם שתי אלטרנטיבות או חלקית, אחת, לטפל בבעיות של החינוך בישראל או במשכורת שלך, כי בסוף הסכום הוא באיזשהו מקום מוגבל, רוב האנשים יגידו, קודם כל, תביא לי כסף, אחרי זה תפל גם ביתר.
תשמע, ניסיון העבר מראה שלא טיפלו, לא רק שלא טיפלו בשאר הסוגיות, אלא שהן ממשיכות להיזנח, ואני אגיד שבחינוך כן צריך להחזיק את המקל, לא משתי קצותיו, אלא מכל זוויותיו, מפני שבחינוך זה לא או-או, בחינוך זה צריך להיות גם וגם, ואנחנו התרגלנו שבחינוך אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות, כמו למשל זו שהזכרתם עכשיו, קיצוץ רוחבי. על מה אתם מדברים? על איזה קיצוץ רוחבי אתם מדברים?
לא, זה לא נוגע לכם.
לא משנה, אבל מקורות התקציב צריכים להגיע בצורה מכובדת.
זה נכון.
באופן מסודר.
ממשרד החינוך, סליחה.
ולא מנגורן
ומנייקת. אין ויכוח.
ממשרד החינוך. ולכן, כשאנחנו מתחילים לחשוב על החינוך כפשרה, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו אומרים שאי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו, כן? ולכן אני באה ואומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל על החינוך דרך החור של הגרוש בלבד. אנחנו צריכים להסתכל פה בראייה רחבה, לראות מה קורה עם הילדים של החינוך המיוחד. אני רוצה לספר לכם שהיום באמצע היום אני שמעתי שגנים של חינוך מיוחד נסגרו כלאחר כבוד, וקראו להורים לבוא מהעבודה ולקחת את הילדים, שגננת התפטרה לאור הסכם השכר ואמרה שהיא חיכתה רק לראות את ההסכם והיא לא מוכנה לעבוד יותר, והגן נסגר. עכשיו, זה לא יכול להיות שאנחנו נחיה בתנאים כאלה, זה לא יכול להיות שילדי וילדות ישראל יהיו בסכם בסיכון כזה, ויחד איתה מדינה שלמה, כי המדינה הזאת היא מדינה בסכנה לאור ההסכם הזה, ובכלל לאור ההידרדרות ההולכת וגוברת של מערכת החינוך.
סמדר, שאלה
קצרה.
סמדר, שאלה קצרה, תשובה קצרה על זה. אנחנו די נשמעים, אנחנו מדברים איתך מידי פעם, וזה נשמע כמו תקליט שחוזר על עצמו. מה צריך לקרות, אם את יכולה להגיד בשני משפטים, שאת תגידי, וואלה, אני מרוצה.
לא יכול לקרות עכשיו כלום 4 שנים.
לא, עזבי עכשיו.
אז אני אגיד קודם כל שצריך, המטה צריך לדבר עם השטח. אנחנו הקמנו את תנועת החינוך, תנועת השטח בחינוך 1 בספטמבר, ואנחנו מנסים מזה חודשים רבים לדבר עם מי מהמטה כדי להסביר. ואני אענה לשאלתך, בדיוק הדברים שדיברתי עליהם קודם והזכרתי אותם, קודם כל לדבר על דרכי ההוראה, לדבר על הכיתות העמוסות, להחזיר את הסמכויות למנהלי ומנהלות בתי ספר ולאנשי ונשות חינוך, כי היום כשקורה משהו בבית הספר ויש אלימות, ידינו כבולות. להפסיק את הבירוקרטיה האינסופית. אנחנו, אני אומרת לך, אריה וליאת, אני מודיעה לכם,
חייבים לסיים.
היום, אני רק אגיד משפט ברשותך ליאת, מהבוקר ועד אחר הצהריים, אני רק התעסקתי במילוי תפסים. לא היה לי זמן אפילו להרים את הראש מהשולחן. ככה אנחנו רוצים שיראה החינוך בישראל. זה פשוט אסון לאומי.
לפחות עוד, כן, לפחות עוד 4 שנים. סמדר מורס, מנהלת בית הספר נופי.
תודה
רבה.
תודה רבה, אריה
וליאת. תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור עם קצת ספורט בשביל אריה.
יש!
טוב, אני חייבת קצת לפנק את אריה. היה לו תוכנית קשה. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, שלום שלום, מה העניינים?
שלום ליאת, שלום רון.
לא, אני אריה, רון זה מ6.
לא, רון זה אני גם, ליאת רון, אתה יכול, זה בסדר, עצוב את אריה בצד, למרות שתדע, כשהוא חוזר ממרוקו, הוא רוצה לשאול אם הוא יכול לקנות אצלך כרטיסים, מצוא אצלך כרטיסים לקטר, כי הוא מת לראות את המונדיאל, אבל כמה זה יעלה לו?
האמת שהמחירים קצת בירידה של המשחקים והחבילות.
מכמה לכמה.
מכמה לכמה. בואו נאמר, סדר גודל אפשר להשיג חבילה שטיסה, מה לא, וכרטיסים, אכן מ-2500 יורו סדר גודל.
וכמה זמן? רגע, כמה משחקים וכמה זמן?
4 לילות, 2-3 משחקים.
2,500 יורו? זה המון כסף.
תגידי, על מה מדברת? את יודעת מה קורה באולימפיאדה או במונדיאל? מביאים אוניות עם תאים קטנים בשביל לתת אחסון ל-$1,000 ללילה.
היית משלם כסף על, כל כך הרבה כסף על משחק?
לא.
גם אני? לא, אני לא. תקשיב.
אבל לא דיברנו רק על משחק, דיברנו על טיסה, דיברנו על מלון, דיברנו על כרטיסים. עכשיו, רגע, אפשר לישון גם במלון בדירה קטנה, שעולה 120 דולר ללילה.
יפה.
לא, לא, אני חשבתי שזה רק הכרטיסים למשחק.
לא, לא, לא.
אז כמה עולה כרטיס למשחק? סתם כדי שאני יודע.
תלוי באיזה משחק, יש משחקים שיכולים להיות היום באזור ה-150 יורו ללילה, מחיר התחלתי, ויש עוד מיני משחק, סליחה, ואם אתם לצורך חיין רוצים לראות את ארגנטינה ומסי, אז פה כבר תצטרכו להיפרד מ-500-600 יורו לכרטיס.
תשמע, יש איזה ערך מוסף לעובדה שזה יערך בקטר. אף אחד לא, בן אדם מן היישוב לא יכול לנסוע על קטר, יכול לנסוע לראות משחק בפריז ועוד סיבוב, לקטר ישראלי לא יכול להגיע. עד כמה זה פקטור שמניע אנשים בכל זאת לנסוע?
זה פקטור, כי זה בעצם מונדיאל, שהוא כמו שמעת האולימפיאדה, הוא בעצם בעיר אחת או מדינה אחת, קטנה. אפשר לראות 3 משחקים ביום, וישראלים לא יכולים להגיע לשם ביום יום. אז חוויה, יש הרבה מאוד אטרקציות. אנחנו עשינו שבוע שעבר איזה כנס כזה לקוחות, וסיפרנו על האטרקציות, יש המון המון דברים
לעשות. מה למשל? דבר, מה למשל?
למשל, יש מוזיאונים מדהימים, ארכיטקטורה מדהימה של המוזיאונים עצמם, ויש שם, הם הולכים לבנות פנזונס מטורפים, ספציפית המונדיאל הזה, עם הופעות שהגיעו מכל העולם, וקרקס, ויש גם חיות, ופארקים מטורפים, ויש את הריביירה הערבית,
ואיך העלות שם, תגיד, נניח, סתם, דיברנו בתחילת התוכנית על עקבה, על כמה עולה בירדן, איך המחירים בקטר לעומת המחירים בישראל, אני יודעת שפחות,
אז עוד בתקופה היא הכל כפול.
זה יהיה יותר זוי מה שאנחנו מכירים בארץ, משמעותית. יש אפילו סרטון נחמד שראיתי לאחרונה ביוטיוב, מה עושים עם 100 100 שקלים, שזה שווה ל-100 ריאל קטרי. ואפשר, כן, תחבורה תהיה זולה מאוד. ביום משחק אתה לא צריך שלא אפילו כסף על התחבורה.
איך מגיעים לשם? אין הרי טיסות לקטר.
טסים דרך, יש טיסות דרך לרנקה, טיסות דרך דובאי, טיסות דרך טורקיה. אפשר להגיע בקונקשן.
כן. תגיד, יאפשרו לאורחים להסתובב חופשי בקטר?
כן. כן, כן. אין לחשוש מהדבר הזה. יש כל כך הרבה דיסאינפורמציה ופייק על הסיפור הזה. צריך להבין, הקטרים רוצים לעשות את האירוע הכי כיף והכי טוב שיכול להיות. מי שאמר לי שבוע שעבר, הישראלים הולכים להיות מבודדים באיזה מקום, וזה לא נכון. אפשר להסתובב בכל מקום. נכון, צריך בעצם לכבד את המקום. לא להיכנס למסגד עם גופיה לצורך העניין, אבל כן אפשר להיכנס למקומות, ואין עם זה שום בעיה, דווקא מעודדים אפילו.
זה מעניין.
מרתק, מרתק.
אתם יודעים, זה מעניין גם אם זה יהיה אולי תחילתה של ידידות בינינו לבין קטר.
מי שצריך כבר יש לו קשר שם.
כן, לא, 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 לא בעניין, לא בעניין הזה, אלא בעניין שבאמת הפעלת טיסות לשם, לא רק למונדיאל, אלא באופן שוטף.
אני חושב שיש פה, יכול להיות, אני מאוד אשמח אם באמת בסופו של דבר זה יקדם אולי את המערכת יחסים. אנחנו ראינו מה קורה עם דובאי באמת בשנים האחרונות, זה מאוד מאוד חשוב לכולם, אבל עדיין זה מסובך, כי קטר היא מדינה קצת שונה.
הם לא מאוד מחבבים אותנו, אל ג'זירה שם.
מסתובבים גם הרבה איראנים.
כן, אל ג'זירה שם, זה הקבי
שלה. טוב, מכיוון שאנחנו קצרים בזמן, הייתי שואל אותך אם הסיור כולל גם בתי קברות של הפועלים שהלכו שם בבנייה של האצטדיון.
נכון, נכון, יש את הסיפור עם האצטדיונים והפועלים, שמה לעשות, הנה, ראיתם מה קרה מפחרת דנמרק, המדים שלה, שינות המדים שלהם לאות מחאה.
נכון.
אבל בסוף באמת את רוב האוהדים, מה שמעניין אותם זה לראות את מסי בפעם האחרונה להגיע למונדיאל שהוא במקום קטן, שאפשר לראות כמה משחקים, וזה בעצם מה שמוביל את האוהדים שמגיעים לשם.
יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה, תודה.
שיהיה לנו אחלה מונדיאל.
כן, אמן, אמן.
אמן ואמן.
כן, אנחנו רוצים להגיד...
אני לא צריך כרטיסים, אז מבשר הסידר לי בתא הכבוד.
באמת? יתה לידו כאילו?
מה זה?
וגם אלון.
אני ואזמי.
כן, ככה וככה. ירון, אתה נוסע, ירון פרידמן, מנהל דסק מניות בבנק הפועלים, אתה נוסע לקטר.
כמו שאוזי חיטמן ויגאל בשן שרו, אנחנו נשארים בארץ.
יחד עם אריה.
וטוב.
יחד עם אריה.
ואתה כרגיל צודק.
מה קורה, ירון?
אז אנחנו רואים היום יום מאוד מאוד מעניין, נתחיל רגע במדדים, תל אביב יורדת עכשיו משהו כמו 0.5%, וולסטריט, המסחר נפתח ככה, די מחפשים כיוון, פתחו קצת בירידות, עכשיו עולים משהו כמו 0.75%, וכמובן שמה שמעניין זה קורה בעולם, בבריטניה וביפן, איפה אתם רוצים להתחיל?
בריטניה. כן, בטח.
בבריטניה, אז כן, ליז טראס, שוברת שיאים בתור ראש הממשלה עם תקופת הכהונה הקצרה ביותר בבריטניה, 44 ימים, לדעתי זה אפילו שובר את השיא הישראלי. וואלה. היא הודיעה היום על התפטרות. מה שקרה זה, בעצם שר האוצר שלה גיבש, הכריז על מדיניות כלכלית חדשה, בעיקר קיצוצי מיסים, דברים מאוד חדים, השווקים מאוד מאוד לא אהבו את זה, ראינו את הפאונד פשוט קורסת, כל השווקים שם רעדו, והוא מהר מאוד נסוג מהרעיון, ואחרי זה לקח את החפצים והלך הביתה. זה היה ברור שגם טראס היא ברווז מאוד מאוד צולע, ואכן משהו כמו לפני שעה ורבע, היא יודע שהיא מתפטרת. הפאונד מגיבה בהתחזקות מסוימת, אבל עדיין צריך לזכור שהיא מאוד מאוד נמוכה מול הדולר, ובאמת נשאלת השאלה לאן בריטניה הולכת עכשיו, כי באמת המצב הכלכלי שם הוא מאוד מאוד
והאינפלציה
חמור.
והאינפלציה מטורפת.
למעלה מ10%, חברים, זה הרבה יותר גרוע ממה שקורה פה, אין ספק שהריביות שם היו חייבות להמשיך ולעלות כמו בכל העולם המערבי, והכאוס בבריטניה בפרט, אבל בכל אירופה הוא צפוי להימשך בזמן הקרוב.
ואמרת יפן?
כן, גם שם קוראים דברים מאוד מעניינים. הין היפני הגיע היום לשער של 150 ין לדולר, זה מאז 1990. אנחנו מדברים פה על התרסקות של המטבע היפני בעיקר, משום שכמו שדיברנו על הריביות, אז גם ביפן הריביות נשארות נמוכות, הן אפס, מאוד סביבה 0%, לעומת עלייה של מאוד חדה בריביות בעולם, ולכן אנחנו רואים את היין פשוט צונח מול העולם. וזה בהחלט מריד גם שם.
ירון פרידמן, מנהל דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה.
תודה רבה.
בשבוע רגוע.
תודה, נכון. תודה, ותודה גם לעורכת שלנו אלה ילון, המפיקה מלי בנימינו, ואחראי על השידור בני שאוזקי, ובדיגיטל היו איתנו, ראות מתיתיה אורגון, עדן בן ארי ומאורטה, ואני רוצה לשאול את שר האוצר לשעבר, שנמצא איתנו פה, אומרים...
למה קנית ינים? אמרתי
לא,
לך,
יותר...
אתה עקשן.
לא רק זה. אומרים, הפאונד עלתה, או הפאונד עלה?
היא לירה, היא עלתה.
הפאונד עלתה?
לירה סטרלינג.
מה באמת? לירה. חשבתי את זה מטבע, הפאונד.
גם פה היה פעם, אבל המיזוגנים החליפו את זה לשח. שקל זה אחד.
זה בן, זה גבר.
ולירה, זה לירה.
כן, אה?
חצופים.
חצופים, נכון, אריה?
מה שחשוב זה אם אתה מקבל או משלם.
זה בדיוק.
פחות חשוב הג'נדר שלה.
זה נכון.
אתם תסתכלו על הקמפיין של יש עתיד, ותבינו שהג'נדר מאוד מאוד קובע. תודה רבה. אתם
אסור תעמולה ברדיו.
אה, נכון, נכון.
תדיחו אותה מיד.
טוב, הלכתי, שלום.
ליאת ואריה, תודה רבה לכם.
תודה רבה.